לציבור היקר, חודש טוב ומבורך. אנחנו עומדים בחודש סיוון, בחסדו יתברך, ואנחנו נסיים רק את הסוגיה לגבי כמו מי ההלכה, רק נסיים את הסוגיה כמו מי ההלכה. אנחנו הגענו עד, אני חושב שלמדנו, דון דיינה כרבי טרפון, למדנו את זה? נחזור על הקטע הקטן בסוף. דון דיינה כרבי טרפון, והדרי לריש לקיש, לעובדה מנהיו, שהוא אמר הלכה כמו רבי עקיבא. אמר לרבי יוחנן, עשית כשל תורה, מה זה הלכה למשה מסיני, שאתה מחזיר את הדין? אבל השאלה היא, זה טעות. למה בעקא מפלגי, דמר סבר תא בדבר משנה חוזר, ומר סבר תא בדבר משנה אינו חוזר. כאילו רבי יוחנן סובר, שאפילו שטעו בדבר משנה, אינו חוזר. אומרת הגמרא, לא, דכולה אלמא, טעה בדבר משנה חוזר. כולם סוברים, טעה בדבר משנה חוזר. מה הכוונה דבר משנה? לא רק דבר שכתוב במשנה, אלא טעה בהלכה. בהלכה ברורה. כמו שהמשנה היא ברורה, יש משנה ברורה, אז גם אם הלכה כמו רבי עקיבא, מחברו, זה טעה בדבר משנה חוזר. אז דכולה אלמא, טעה בדבר משנה חוזר. והחבר כמפלגי מרסה בהלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מרבו, ולכן רבי יוחנן חשב שאומנם הלכה כרבי עקיבא אבל לא מרבו רבי טרפון, ומרסה בר הלכה אפילו מרבו רבי טרפון. בית אימא, לכולה על מהלכה כרבי עקיבא מחברו ולא מרבו, רק מי אומר שהוא היה רבו? והחבר כמפלגי מרסה בר רבי טרפון רבו היה, זה רבי יוחנן, מרסה בר חברו היה. בית אימא, לכולה על מה חברו אהבה, באמת זה היה חברו, אז אם כן, הלכה כרבי עקיבא מחברו, והחבר כמפלגי מר סבר הלכה התמר, ומר סבר מתין התמר, מתין מדין לכתחילה, אבל לא, אז אם כן, כמו מי ההלכה, למעשה נשאר שהלכה כרבי עקיבא מחברו בעניין הזה. עכשיו אני רוצה להסביר משהו מצחיק, מצחיק. איך ביטוי משתרש בשפה העברית. כולם מכירים את הביטוי טעות לעולם חוזרת, נכון? מה הביטוי הנכון? טעות לעולם חוזרת או טעות לעולם חוזר? ומה משמעות הביטוי? העולם, הסלנג בשפה העברית, מתכוון להגיד שטעות מצויה שתקרה, וטעות לעולם חוזרת, פעם אצלי, פעם אצלך, פעם אצל פלוני, ככה זה הביטוי בשפה העברית. מקור הביטוי, מכאן, טעות בדין לעולם חוזר הדיין. זאת אומרת, זה משמעות הפוכה. לא שהטעות היא חוזרת במובן של גלגל, יש גם ביטוי גלגל החוזר בעולם, כן? אז לא שהטעות היא גלגל החוזר בעולם, אלא טעות לעולם לא חוזרת, אלא חוזר. מי חוזר? מי? הדיין. הדיין שעשה טעות, טעות לעולם חוזר. וכל אחד יש לו בחשבון, בדף המשכורת, או באיזה שהם, איך אומרים, מכתבים של מס הכנסה, כתוב ת' נקודה, למד נקודה, ח' נקודה. כולם מכירים את זה. מאיפה זה לקוח? מהגמרא. טעות לעולם חוזר. הדיין. הדיין חוזר. כשהוא טעה בטעות מוכחת. מהי טעות מוכחת? טעות בדין. מה זה דין? מה שכתוב בשולחן ערוך זה דין, דין. מה שכתוב ברמה זה דין, דין. מה שכתוב בשח זה דין, דין. מה שכתוב במשנה ברורה זה דין. כלומר, שאם יש טעות מוכחת, לעולם חוזר. אבל אם הטעית לא מוכחת, כמו כאן בסוף יש מן דאמר מתין, ההוראה לכתחילה, זה לא טעות מוכחת, אז הוא לא חוזר. מכאן ההבדל בין טעה בדבר משנה לטעה בשיקול הדעת. שטעה בדבר משנה מובן הוא טעות מוכחת נגד הדין, וטעות בשיקול הדעת הוא דימה מילטה למילטה, והדימוי לא חולקים עליו, זה לא נכון. אז זה לא חוזר. טוב, אז ביררנו את הביטוי חוזר, ביררנו שהלכה רבי עקיבא מחברו, יוצא לנו סיכום העניין, שמה? שמה? אז אני חוזר על העקרונות הראשונים עליהם דיברנו. העקרונות עליהם דיברנו הם, האם מטלטלין משובדים בכלל או לא משובדים בכלל. זאת אומרת, יש כלל, מטלטלין לא משתבדי, מטלטלין דייטמי לא משתבדי. מהי הסיבה? האם בגלל שחכמים הקלו על היתומים, או בגלל שחכמים אמרו שהאדם לא סומך דעתו על מטלטלין. ההבדל בין שתי התפיסות היא, הוא מהחייב עצמו. האם יש שיעבוד מהחייב עצמו על מטלטלין? שיטה אחת יש בראשונים שמהחייב עצמו יש שיעבוד על מטלטלין, ואם כן מהחייב עצמו באמת, נגיד, גובים לפי סדר הבעלי חובות, כי יש סדר גם עם תדין לפי סדר נפילת השיעבוד, ויש כאלה שאומרים לא, שמטלטלין, באים שתי בעלי חובות, לעולם יחלוקו, כי אין שיבוד על מטלטלין. עכשיו, פה יש נפקמינה, איך להסביר, אני חוזר על שני הסברים בדעת רבי עקיבא. מה שברור מהגמרא יוצא, שדעת רבי טרפון, שיש שיעבוד על מטלטלין, אבל הפקיעו חזל השיעבוד במטלטלי דייטמי. מטלטלי דייטמי, הפקיעו חזל את השיעבוד. מה זה מטלטלין דייטמי? סובר רבי טרפון שהגיעו לידם. אבל אם עוד לא ממש הגיעו לידם, כי זה פיקדון ביד אחרים, כי זה מלווה ביד אחרים, כי זה פירות ברשות הרבים, אז עוד לא ממש הגיעו לידם, אז בזה נשאר השיעבוד. בזה נשאר השיעבוד. זה לפי רבי טרפון. מה חולק עליו רבי עקיבא? אפשר להסביר בשתי צורות את רבי עקיבא. צורה אחת, שגם הוא מודה בעיקרון שיש שיבוד על מטלטלין, והפקיעו חזל שיבוד מנכסי יתומים, אלא הוא סובר, ברגע שאבא מת, זה נהיה יחסי יתומים, והפקיעו חזל את השיעבוד. לימור, מיתומים, לעולם לא גובים עם מטלטלין, אבל מהחייב עצמו יש שיעבוד, ואז יגבו לפי הסדר. או אפשר להגיד, רבי עקיבא סובר שלא רק שאין שיבוד אצל יתומים, אלא אין שיבוד על מטלטלין בכלל, מפני שאדם לא סומך דעתו. אם לא סומך דעתו, אז אין שיבוד על מטלטלין מהחייב עצמו. אז מלך שהוא מת, למה יש שיעבוד? אז נקרא מטלטלין דייטמי, לא משתבדי. לסיכום, איך שלא יהיה, רואים הגמרא מרבי עקיבא שמטלטלין דייטמי, מיד שהגיע אצל יתמי, הם לא משובדים. רק החקירה היא, זה מחלוקת ראשונים בדבר, האם מחייב עצמו, לא יתומים, יש שיבוד על מטלטלין, ונפקמינה, אם יחלוקו או שגובים לפי הסדר. אם נגיד שיש שיבוד על מטלטלין, גובים לפי הסדר. אם נגיד שאין שיבוד, אז מי שבא לתפוס, תופס. בכל אופן, הלכה כמו רבי עקיבא, כך יוצא מהסוגיה. כל זה מדינה דגמרא. אבל כתוב פה בראשונים שהגאונים תקנו, מה זה נגיד? נגיד ככה, נגיד, מפניך היום, בתפילה כתוב, מפניך טעינו, גלינו מארצנו. אחרי זה כתוב, התרחקנו מעל אדמתנו. מה הקשר בין שני הדברים? היינו ארצנו, היינו אדמתנו. אלא כמו שאתם יודעים, שבארצות הגויים, נתרחקנו בכלל מאדמתנו, לא הרשו ליהודים לקנות אדמות, כי לא היה להם רשות אפילו. לפעמים שמו אותם חוכרים של האדמה, של הפריץ, שהם גובים מיסים בשביל הפריץ. אבל שיהודים יהיו בעלי אדמות, אין כזה מצב. אפילו יהודים שנאלצו לנדוד בכל אירופה והגלויות, לא תמיד, אפילו הבית היה רשום על שמם. היו כאלה שהיה להם רשות, היו כאלה שלא היה להם רשות, למשל דוגמה, סבא שלי שנספה בשואה עם סבתא שלי, לסבתא היה רשות לגור שם, והסבא לא היה לו רשות לגור. לא אגיד שבשביל זה רצחו אותו בשביל היותו יהודי. אבל לא היה לו רשות לגור. זאת אומרת, יהודים לא היו בעלי אדמות. השלכה כלכלית לסוגיה, במה יהודים עסקו בגלות? עסקו בענייני מסחר וכספים, ולא באדמה. ממילא, עיקר סמיכות הדעת של המלווה והלווה נהפך מי על הקרקע, כמו בזמן חז"ל, נהפך לסמיכות דעת דווקא על מטלטלין ועל מסחר. אם כן, היום אומרים הגאונים, עיקר מה שאדם סומך דעתו זה דווקא על מטלטלין. זאת אומרת שהגאונים תקנו שיש שיעבוד על מטלטלין. יוצא מזה הפוך, הפוך מהגמרא, שמה שאמר רבי עקיבא זה מדינה דשס, אבל אחרי תקופת התלמוד, בזמן הגאונים ובזמן שהיהודים גלו מארצם, נשאר עיקר סמיכות הדעת. אולי זה גם מהפכה כלכלית בכל העולם, חשיבה כלכלית בכל העולם, שלום, בוקר טוב, חודש טוב. אולי זה גם חשיבה כלכלית בכל העולם, שמתחילה החשיבו את הקרקעות, ובסוף לרגל המסחר והקירוב בין המקומות, אז אדם סומך דעתו דווקא למטלטלין. יוצא שאחרי תקנת הגאונים, אז דווקא מוציאים אפילו ממטלטלין של היתומים ונותנים לבעלי חובים. וכל זה למה? כי חוזר השיעבוד על המטלטלין. ככה עולה מדברי הראש והר"ן. אז נראה את הראש והר"ן עוד לפני תוספות, כי זה מעין סיכום של כל הסוגיה שלנו, שמסכם את כל משמעות הסוגיה להלכה. אז נסתכל בראש, אחר כך נראה תוספות. כי התוספות מפרש את הסוגיה, ואילו הראש וגם הריף והר"ן, הם נותנים את המימד ההלכתי של הסוגיה לדורות. כי בדרך כלל מה שכתוב בש"ס זה הלכה. והפעם לפנינו סוגיה שהיא יפה להלכה, אבל לא, לא למעשה. בואו נראה. נקרא ראש על כל הסוגיה, סיכום של הסוגיה על פי הראש. אני קורא סימן ב', מי שמת וניח אישה בבעל חוב ויורשים, והיה לו פיקדון או מלווה ביד אחרים, רבי טרפון אמר ינתנו לה כושל שבהן, רבי עקיבא אומר אין מרחמים בדין, אלא ינתנו לה יורשים, שכולם צריכים שבועה, ואין היורשים צריכים שבועה. הניח פירות תלושים מן הקרקע, כל הקודם בהם זכה. זכתה אישה יתר על כתובתה, בעל חוב יתר על חובו, המותר. רבי טרפון אומר ינתן לכושל שבהן, רבי עקיבא אומר, אין מרחמים בדין, נתנו ליורשים, שכולם צריכים שבועה, בין היורשים צריכים שבועה. לכושל שבהן, ירושלמי, רבי יוסי ברב חנינה אומר, לכושל ברעיותיו. לכושל ברעיותיו, כגון, מילה בשטר ומילה בעידים. ינתנו למילה בעידים שהוא יותר חלש. רבי יוחנן אומר, לכושל שבגופו. עכשיו, לכושל שברעיה, פירוש רש"י, למי ששטרו יותר מאוחר, ששטרו יותר מאוחר, שאין לו סיכוי לגבות. ורב אלפס כתב, מהי כושל בעל חוב? כושל זה כינוי לבעל החוב. במאי קרי לכושל, דלא גבי אלא ברעיה. אבל אישה גביה בתנאי בדין. כלומר, יש כאן מחלוקת בין רש"י לבין הריף, מי זה הכושל? רש"י אומר מי ששטרו מאוחר, או הירושלמי אומר מיל ובעידים לעומת שטר, כאילו הכושל ברעיה, שהרעיה שלו כושלת. אבל פס כותב שכל בעל חוב נקרא כושל. למה הוא כושל? דלא גבי אלא ברעיה, אבל אישה גביה בתנאי בדין. אז כושל ביחס לאישה, אבל הירושלמי סעד לפירוש רש"י, למה? כי לדברי רב אלפס, אבא אל רבי יוסף בר חנינא למימר לבעל חוב, מפני שהוא כושל שברעיה, כי דאמר רבי יוחנן לכתובת אישה, משום חינה. אבל אם אמר הירושלמי לכושל שברעיה, משמע, לוקחים על בעלי החובות, מעמידים אותם בשורה ובודקים מי מהם הכושל שברעיה. משמע, איזה מהן שהוא הכושל שברעיה. כלומר, אם יש שניים, שלושה בעלי חובין, אז מי זה הכושל? מי שרעייתו פחות, כגון מי לבשטר מי לבעל פה, מי ששטרו מאוחר, וכן שני בעלי חובי נתנו דווקא למאוחר. טוב. עכשיו הראש פה אומר, למה אני כל כך הערכתי? הרי הכושל זה דעת רבי טרפון. מה לי ולרבי טרפון? הרי לחג רבי עקיבא. שואל הראש על עצמו, למה אני הערכתי פה? אגב, די איפסקה הלכתה כרבי עקיבא. וצרחנו לפרש דברי רבי טרפון, למה לי להעריך כל כך? לפי, דבטר תקנה דרבנן בתראי, אחרי התקנה של רבנן בתראי, הכוונה הגאונים, גבי ממטלטלין, הגאונים תקנו שמטלטלין גם משובדין, ואז מה יצא? עבדינן כרבי טרפון. כבר חוזר הלכה להיות כרבי טרפון, שמה שנותנים ממטלטלין לכושל, מי זה הכושל? וכל זה ליבד רבי יוסי ברבי חנינה, שהוא אמר בירושלמי הכושל שברעיותיו, וליבד רבי יוסי ברבי חנינה, ולא כמו רבי יוחנן. למה? דיו קשיש תפי מרבי יוחנן, וכן לקמן בפירקין. אז איך הדקאי מכתובת אישה ובעל חוב לגבות? שהוא יותר זקן בחוכמה. איך הדקאי מכתובת אישה ובעל חוב לגבות? כתובת אישה לעומת בעל חוב, יפה כוח בעל חוב. למה יפה כוח בעל חוב? משום נעילת דלת. יש עניין של נעילת דלת בפני לובין. טוב, אז אם כן, הסברנו בקיצור שבעל חוב ואישה נותנים לבעל חוב משום נעילת דלת, ואיזה בעל חוב, מבין, אם יש כמה בעלי חובין, נותנים לכושל. מי זה כושל? או המאוחר, או מיל בשטר ובעל פה, ייתנו למיל בעל פה. עכשיו, מה זה שכולם צריכים שבועה? כולם צריכים שבועה. שואל הירושלמי, הגה עצמך שפטרו מן השבועה? אז אומר הירושלמי, זו תורה וזו אינה תורה. כלומר, פירוש, עיקר תעמד רבי עקיבא, זה לא בגלל שבועה, אלא נכסי. כל אחד יתנאיו, כל מקום שיש הנכסים, ברשות הדיית יתנאיו. למה? כי הם יורשים, אז זה שלהם. אבל בעל חוב מחוסר גוביינה. בעל חוב הוא מחוסר גוביינה. ונקת תעמד שבועה, ולמה נקת העניין של שבועה, שאינו אלא התקנת חכמים ולא מן התורה, להלום מלמילתא, אבל כאילו מה הוא רוצה להגיד? כולם מחוסרים גוביינה, והיתומים לא מחוסרים גוביינה. שואלת הגמרא ורבי עקיבא, מה עירי המותר? כולו נמי דירושים אבו, אינה חינמי. והיד אמר רבי טרפון מותר, אמר יהיו נמי מותר. רבי עקיבא תפיסה לא מעניין כלל, מרב אמר רב נחמן, והוא שתפס מחיים. עכשיו איך ההלכה? הלכה כרבי עקיבא מחברו, דקמן כרבי עקיבא מחברו. רבי טרפון חברו היה, אמרי הנמי דון דייני כרבי טרפון, ודרי ריש לקיש לובדא מינהו. וגם רבי יוחנן אמר, מה אעשה כנגדי חלוק עליי? אם כן הלכה כרבי טרפון. ומי הוא, אני מילי, כל הדין של הגמרא, זה בזמן שלא עבו מטלטלין משועדין לבעל החוב. כלומר, טעמו של רבי עקיבא, אומר הראש, בגלל שמטלטלין בכלל לא משתמדי לבעל חוב, בניגוד לרבי טרפון, שאומר שכן יש שיעבוד. אז רבי עקיבא סובר שאין שיעבוד. אבל עידנה, דתקינו הגאונים דמטלטלי משתמדי לבעל חוב, אז גובים גם מיתומים, מפקינה לו מיתמי את המטלטלין, ויבין לו לכתובת אישה ובעל חוב. ואם יש שניים, נותנים לבעל חוב. זאת אומרת, שלהלכה כל הסוגיה הזאת היא רק מדינה דגמרה, אבל לא להלכה. למה לא להלכה? כי הלכה שמטלטלים משובדים לבעל חוב, ולכן אפילו מוצאים מיתומים. זאת אומרת, מה יוצא? שלא רק מטלטלין הנמצאים ברשות הרבים, או מטלטלין שנמצאים בפיקדון ביד אחרים, או מיל ביד אחרים, לא, לא ולא. כל מטלטלין, אפילו של היתומים, אפילו שהיתומים בא בחזקתם, הרי יש דין מטלטלין דיית מי לא משתמדה, כנראה שאחרי שהגאונים תיקנו שעיקר סמיכות הדעת של הבריות הוא על מטלטלין ולא על הקרקע, כי כנראה המסחר של אנשים השתנה בתקופות יותר מאוחרות ועיקר סמיכתם על הקרקע, אז עם אלה גובין אפילו מטלטלין דיית מי. ככה יוצא ממסקנת הסוגיה לפי הראש. נראה את זה גם כן בהלכה בשולחן ערוך. נראה את זה, אבל לפני כן נראה את הרן. יש פה רן במקום. רן גם, אני חושב, גם אומר אותו דבר כמו הראש. אבל הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, הוצרכנו לפרש דברי רבי טרפון אחרי ש... הוא אומר, למה פירשתי דברי רבי טרפון וכל זה וכל זה, מה זה כושל? כי מטלטלין משובדים, אז צריכים לפרש את הדברים. למה לא חוזר הדין הקלאסי של סדרי קדימה? תכף אני אפרש את הדבר הזה. נראה... טוב, אפשר לקרוא את כל הרן, כי הרן הוא גם פרשן של הגמרא, אז אפשר לקרוא את כל הרן, ונגיע לקטע של ההלכה. אני אקרוא את כל הרן, מתחיל מהמשנה, מי שמת, ינתנו לכושל שבעין. פליגי בא מוראי בגמרא, דרב יוסי בר חנינא אמר לכושל שבראיה, רב יוחנן אמר לכתובת אישה משום חינה. פירוש רש"י לכושל שבראיה היינו מששתרו מאוחר, ובירושלמי אמרינן. מילה בשטר ומילה בבידים, ינתנו למילה בבידים, שגם הוא כושל. והיינו טעמה, למי ששטרו מאוחר, או שילבה בידים, אילו לא יינתן להם, יפסידו. אבל מי שהוא מוקדם, וכן מילה בשטר, יכולים לגבות מן הלוקח. אף על גב דלא משתבדי מטלטלי דייתמי, יש כלל מדינה דהשס, שימצאת לידיית מי לא משתעבדי, לא לבעל חוב ולא לכתובה, כוונה, אם זה כבר בא לרשותם, אחד אליו ברשותה יומנחו, סבירה אלי רבי טרפון, אבל רק רבי טרפון סבר שהשיבוד נשאר, דמוצין מיד לווה, או מיד מי שהפיקדון אצלו, וזה משועבד, נותנים לבעל החוב ולכתובה, שנתחייב בין המת, מחיים כי נשאר השיעבוד לרבי טרפון. וכי תימה, תינך בעל חוב דיקה למימר דחול שלא זכו בהם היורשים, למיטת לידיית מנינו, כל מה שלא זכו ממש, אז זה לא מיטת לידיית נב, משתבדי לבעל חוב. אבל לכתובה עמי, הקמלן אפילו מיני, דידי, נגיד גרושה, אין נגבית אלא מן הקרקע. למדנו בריש אף על פי לגבות מן הקרקע, שכתובה נגבית אלא מן הקרקע. ולא עדיפה מטלטלין ברשות אחרים מאותם שברשות הבעל מחיים. אז הבעל מחיים גם כן אם גירש את אשתו גובים רק מקרקע ולא ממטלטלין, אז איך פתאום אחרי מותו גובים ממטלטלין? הרי בחייו גובים רק מן הקרקע, אחרי מותו מבעיה. תירוץ, איקה למימר, סבירה אל רבי טרפון, כי רבי מאיר דאמר מטלטלין משתבדי לכתובה. יש מחלוקת בדבר, רב מאיר חולק על הכללים שלנו, והוא אומר שמטלטלין משתעבדים לכתובה מן החייב עצמו. אבל פה כמובן זה מטלטלין דייתמי, אז בא רבי טרפון ואומר שיש מקרים שזה לא מטלטלין דייתמי. אין מרחמים בדינה, ינתנו לירושים ולא מעין התפיסה שכולם צריכים שבועה לתנן לפירקין. הבא לפרה נכסה יתורים לפרה לה בשבועה. כמובן שלא נשבע, אין להם רשות בהם, ואנו יודעים, יש להם עליו כלום. אל כך, מי שמת, המת, זכו בהם היורשים. אומר רבי עקיבא, יש כאן, זכו היורשים ברשותם הם. ומי הוא תעמד השבועה, לאו דווקא, כי אפילו פטר אותם משבועה. משום דבינן למימר שנכסי, כל אחד יתנאיו בחזקת ירושים יתנאיו. הנכסים בחזקת הירושים, והחיד הנמי בירושלמי, הגעה עצמך שפטאו מן השבועה, זו תורה וזו אינו תורה, זאת אומרת, שהעניין של שבועה זה רק סימן ולא סיבה. סימן שהנכסים הם בחזקת היתומים, לכן אומר רבי עקיבא, מן הראוי לתת להם את זה, ושוב חל הכלל, מצד לידיעת מי, לא משתבדי. אז אפשר להסביר את רבי עקיבא, אמרתי בשתי צורות, או שהוא סובר שיש שיעבוד על החייב עצמו ומטלטלין רק אצל יתומים, לא, ותמיד זה נקרא בא ליד היתומים כי הם ירשו, או שהוא סובר שאפילו אצל החייב עצמו מטלטלין לא משתבדי, כי אין שיעבוד אלא על הקרקע. כל הקודם בהם זכה, קדמו יורשים זכו, ואין מוציאים מידם, ומצד לידיעת מי, לא משתבדי לבעל חוב ולכתובה. מי דאמרינן, בכל התלמודה, בכל התלמוד מופיע הכלל הבא, מצד לידיעת מי, לבעל חוב לא משתבדי. מאיפה התלמוד לומד את זה? מהחשה מינן לה, מפה, מהסוגיה פה, כי רבי עקיבא. וכן אם קדם אחד מהם, או האישה או המלווה, זכה בה. דרבי טרפון סביר עליה תפיסה דלאחר מיתה מהניה. טוב, הלכה כרבי עקיבא. זכתה אישה יותר לכתובתה, אם קדמה ותפסה ויש בהם יותר מן הכתובה, או קדם בעל חוב ותפס, בהם יותר על חובו, המותרי נתנו לה כושל שבהם, דיינו כושל שבראיה או כתובת אישה משובחינה, קרי כושל. ואם יבואו לידי תומים, שהוא לא יוצא מהם, לא אישה ולא בעל חוב, כי מצד ידיעת מי, לא משתבדי. מהי כושל? אני קורא עכשיו את הגמרה. הגעתי עכשיו ברן על הגמרה. מהי כושל בעל חוב? מישהו רצה לשאול אולי שאלה עד עכשיו על הרן שבשנה? על הראש? שאל על הראש. בסדר, תקף אני אקרא את זה נקרא את זה ברן, אז יובן, בסדר? אני אסביר על פי הרן, אני רוצה להגיע בעצם לסיום הרן שאומר את הקטע המקביל לראש, ואז אני אענה. כמו יש תשובה ברן. מי כושל בעל חוב? לפירוש שכושל דמתידין בלכות כתב ועריף את זה. מיוענן כמה נקרא ביקיבה כנגידה בסמוך. ומה ישנה פיקדון המיל וכלומר, מה נשתנו אלו משאר מטלטלין שהם ברשות היורשים? תשובה שהם לא הגיעו ליד יתומים. רבי עקיבא מאיר ימותר כהן עד יורשי ובו, כלומר, כבל את המד רבי עקיבא משהו נכסה כמיית מורמו, כתב סינה מימה יזכו, הרי זכו בהם היורשי משעת מיטה, נכסה לידיעת מכתב סי. אי דמר רבי טרפון מותר, הדר ליהונמי מה ירי בהם מותר, אבל באמת רבי עקיבא זה לא רק מותר, זה גם אי אפשר לגבות בכלל. רבי עקיבא לא מעניין כלל תפיסה, לשון שאלה הוא זה. אמר רב נחמן, מעניין. איך שתפס מחיים של מת, ואחיו הגמיר לרב נחמן מרבי, היה לו מסורת שתפיסה מחיים מועילה. טוב, זה לרבי עקיבא. עכשיו לרבי טרפון. ובגמרא הפליגו המוראי, הבינן דווקא שתפסן ברשות הרבים, שזה נקרא שלא בעל יד היתומים, שאינו מקום קנייה כלל. ולכה למימר זה זכו בהם יורשים. זה מקום רשות הרבים. או אפילו תפסן מסמטה. ומה החידוש בסמטה? ולא אמרינן, כיוון זה סמטה מקום הראוי לקנייה הוא, וזכו בהם היורשים משעת מיטה, אז זה מחזיק שם כמחזיק בביתם? לא, יש מי שאומר שגם מסמטה מועילה תפיסה. ומי הוא? אשתא לדידן לא נפקא לן מידי מהנושא לרשות הרבים וסמטה. למה? כי אין נפקותא איפה המטלטלין נמצאים, אם אצל אחרים או ביד פיקדון או ברשות הרבים. למה? דעת תקינו רבנן בתראי, רבנן של הגאונים תקנו, שמטלטלין משתעבדים לבעל חוב וגם ליתמה, תעתי דיאטמה משתעבדים לבעל חוב, גם דיאטמה, גם לא דיאטמה, הכל משתעבד, אלכה, אפילו תפיסה דלאחר מיטה בכל מקום מהניה. עכשיו, באים לשאלה, האם סדר קדימה במטלטלין תופס או לא. לפי הגאונים, האם סדר הקדימה תופס או לא. אז אומר הר"ן, בעל חוב מאוחר שקדם ותפס, שהדין הוא, אני רוצה להסביר, שבקרקע, בעל חוב מאוחר שקדם ותפס, אז אין מוציא מיד, אז מוציא מידו, סליחה. בקרקע הדין הוא שהולכים לפי סדר השיעבוד, אבל ובעל חוב מאוחר שקדם ותפס, מוציא מידו, בקרקע. אבל במטלטלין שבעצם אין עליהם שיעבוד, אבל הגאונים תקנו שיעבוד. אז השאלה היא, אחרי שהגאונים תקנו שיעבוד, האם זה הופך להיות כמו שיבוד הדאורייתא, כמו שיבוד על קרקע, וחוזרים לסדר הגבייה הרגיל, או שזה קומסי קומסה. מה זה קומסי קומסה? שבאמת יש שיבוד על מטלטלין מתקנת הגאונים, ונותנים את זה לבעל החוב או לכתובת אישה. אבל אין פה סדר הגבייה הרגיל, לא הולכים לפי הראשון. אז זה מה שהוא אומר פה. שעכשיו בעל חוב מאוחר שקדם ותפס זכה בהן במטלטלין, ואין בעל החוב אחר מוציא מידו. אפילו לחלוק עמו, אפילו לא אומרים יחלוקו. למה? לפי שזכה זה בתפיסתו. כלומר בדיעבד אם הוא תפס, זה כמו בלי שיעבוד. דבלי, כאילו גבה. זה כאילו שהוא כבר גבה. אבל אמרנו שבקרקע מה שגבה לא גבה, נכון, זה בקרקע שהיא ממש בת שיעבוד. אבל מה שהיום עושים שיעבוד במטלטלין זה לא ממש. לכן, מה שגבה במטלטלין גבה, ואפילו הוא מאוחר. לפי שאין היום דין קדימה במטלטלין. אלא אם כן מה? איך נעשה את זה שמטלטלין יהיו ממש כמו קרקע? אם שיבדם אגב קרקע, כמו בשמת המחל או פרה מחל או תלית, אם שיבד אגב קרקע. סיכום של הראש, סיכום של הראש, שמה הוא אמר, גם הר"ן והראש, מה אמרו שהיום נותנים לכושל? הרי רבי עמנואל שאל, זה לא מובן. כי אם היום חז"ל תקנו שיבוד על מטלטלין, אז חזר הדין להיות כמו עיקר הדין. אז מה עיקר הדין בקרקעות? יינתנו למוקדם ולא למאוחר. ואין דבר כזה כתובת אישה משובחינה או ככה. אלא יש כאן תקנה ויש כאן כמו בלי התקנה. זה מין מצב ביניים כזה. יש תקנה שגובים עם טלטלין. מאיזה מטלטלין גובים? לא רק ברשות הרבים, אפילו ברשות יתומים, גובים. אבל זה לא ממש שיעבוד. זה לא ממש, לא חוזר לדינה של שיעבוד ולסדרי הגבייה הרגילים. במה זה מתבטא? א', שבעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה גבה, ואם בא אחרי זה המוקדם, לא מוציאים מידו. לא כמו בקרקעות. בקרקעות, גם היום, הדין הוא שמה שגבה לא גבה ומוציאים מידו ונותנים למוקדם. זה בקרקע שהיא בת שיעבוד מעיקר הדין. אבל מטלטלין שבני שיעבוד מתקנת הגאונים, אז זה רק בני שיעבוד לעניין להוציא מיד היתומים. אבל אם בלחוב מאוחר גבה, א', מה שגבה גבה, וב', אם באים כמה בעלי חובות לגבות, אז איך ניתן? אז הייתי חושב בסברה שהיות וכאן חוזר הדין לדין של שיעבוד, כי הרי גובים מהיתומים, אז יחזור הדין לדין שיעבוד ויגבו לפי סדרי השיעבוד. לא. ונראה מהראשונים שפה נשארה תקנה של רבי טרפון, שמקום שאין שיעבוד ממש, אז נותנים לכושל שבהן, או לכושל שבראיה, ולכן אומר הראש, אני הערכתי בפרשנות הגמרא מה זה כושל, כי כל זה גם נוגע למעשה שינתנו לכושל שבהן. כלומר, אם זה היה שיעבוד ממש, לא נותנים לכושל, נותנים לשטר הראשון. אבל להיות, המטלטלין בעצם לא משתעבדי, רק תקנו הגאונים שכן משתעבדי, לכן נשאר הדין שנותנים לכושל. עכשיו, מי זה, איך פוסקים להלכה, מי זה הכושל? מה שמי הראש פוסקים להלכה, כי רבי יוסי בר חנינה, שמי זה כושל? בעל חוב. לא כתובת אישה, אלא מי זה כושל? בעל חוב. ומה זה כושל? נשאר הפירוש של רש"י, שנותנים לבעל חוב המאוחר נגד המוקדם, ככה יוצא מהראש. הכל זה במטלטלין, אבל שוב אני חוזר, מה יהיה בקרקע? בעלי חובות שבאו היום לגבות מן הקרקע, אז אין כושל ואין כלום, נותנים לראשון, מי ששטרו מוקדם, גובה מן הקרקע. זה פשיטה, כל ההלכה שלנו, זה יוצא במטלטלין. נראה אולי כדין הזה להלכה, איך זה מתבטא להלכה, נראה בטור ושולחן ערוך. רק רגע אני רוצה. טוב, נראה רמב"ם תור שולחן ערוך, ומי שרצה לשאול, ישאל. כן. רבי עמנואל, כן.
שהרן והראש זה לא אותו דבר.
לא אותו דבר?
אבל כמו שהבנתם ברן, זה לא נותנים לחושב. מי שתופס, תפס. אז זה לא...
אתה חושב? אני חושב שמה שהדין, מי שתופס, תפס, הוא כותב לגבי פירות ברשות הרבים וכל זה. אבל הדין הראשון של המשנה נתנו לה כושל, סתם הוא לא חולק.
אני
הבנתי
בעצם של
הסברה,
בעצם של הביטחון והכושל, עוד בעצם לפי מה
שהסביר
רש"י, זה בגלל שהוא כושל, אז הוא לא יוכל לזכות לאחר שהיתומים זכו.
כן.
לכן כדי שכולם יעבורו על כמו את כספם, אז נותנים לה כושל,
יכול להיות, נראה את זה בטור בית יוסף, נראה אם זה ככה. יכול להיות, אתה רוצה להגיד שלפי הראש נשאר דין כושל ולפי הר"ן לא נשאר דין כושל.
כן, אז אני לא יודע למה הראש אומר
כושל, כי אין ממש שיעבוד. טוב, נבדוק את זה בטור, כן.
למה מיל ובעדים הוא חלש יותר ממיל ובשטר?
כי מיל ובשטר הוא יכול לגבות ממשועבדים ויש לו ראיה חזקה, אבל מיל ובעל פה, אולי אפילו אם נגיד שיבוד הדאורייתא, אבל חז"ל הפקיעו את השיעבוד. חז"ל הפקיעו את השיעבוד. בסדר? ספרלינג, אתה רוצה לצלם אולי משהו אחד עכשיו? שמיל ובשטר, כוחו בצירוף השאלה של שמעון. שמעון גם השחיל שאלה, הרי הלכה שיבוד הדאורייתא. אם שיבוד הדאורייתא זה אחד מיל ובשטר ואחד מיל ואלפי גובי מנכסים משועבדים? התשובה היא שזה נכון, אבל אחרי שחז"ל הפקיעו את השיעבוד, אז לא גובה. אז אם כן, מילה בשטר יותר חזק, שהוא גובה גם מלקוחות, אבל מלווה בעל פה, אם הוא לא ניתן לו לגבות עכשיו ממתת לידי יתמי, אז הוא לא יגבה גם מלקוחות. אז הוא יותר חלש, הוא נקרא כושל. טוב, עוד מי רצה לשאול?
כן. זה הדין של הגאונים, יש עוד דין מותר? איך הוא בא לידי פיתו? מותר.
מותר.
יש? שאין מצב כזה.
יפה, נשאלה שאלה. האם יכול להיות דין של מותר, ולמי נתן המותר? אז בוא נשאל ככה, אם מותר ניתן ליתומים, נגיד שניתן את זה ליתומים, כי זה שלהם, אבל נכסים שלהם גם כן גובים מהם, גם גובים מהם, זאת אומרת, שתמיד גובים מהיתומים, אז יוצא ש... נגיד לפי הראש, נלך לפי הראש, תשובה לשאלה, לפי הראש, נותנים לכושל. ואם אחד תפס, נותנים לכושל השני, מה מותר. כלומר, לעולם לא ניתן ליתומים, כי הדין הוא לפי הראש לתת לכושל, לפי הראש.
מה ההיגיון לתת לכושל?
ההיגיון הוא ש... זה מין תקנה כזאת, שה...
שה... מה ההיגיון אחרי
התקנה? אחרי התקנה, שמי שיש לו אמצעי גבייה טובים, הוא בלב הכי יגבה.
ממה?
מקרקעות, יש כנראה קרקעות.
ואם
אין? אם אין, נכון. הכוונה כנראה כשיש, מניחים שיש.
אז אם יש, אז בכלל, הכושל הוא יקבל. אם יש, הוא יקבל. זה חסר משמעות.
יכול להיות שיש תרום מאוחר, אז הוא לא יקבל.
מה?
למשל, אולי יש קרקעות משובדים. טוב, נראה את הדין בטור בשולחן ערוך, הדין הזה. אבל זה לא סותר שתעשה אחר כך 50 מהכל. עכשיו תיתן את זה לציבור. בסדר? כן, בבקשה. כן. נכון, לפי הגאונים, כולם, וינו כולם יחדיו ויאמרו, שלפי הגאונים זה יותר מרבי טרפון, כי לפי הגאונים זה אפילו מטלטלין של היתומים מוציאים מהם. אבל נראה בדיוק את הדין להלכה, נראה, היום לא נספיק את זה, כי אני רוצה ללכת על פרשת שבוע. אז אני בשיעור הבא, מה נעשה? בשיעור הבא נלמד. אני חוכך בדעתי אם נלמד את ההלכה או נלמד תוספות. בכל אופן, אתם תכינו טוב את התוספות, יכול להיות שנקדים ללמוד את התוספות. אבל אני רוצה להגיע להלכה, מה נשאר להלכה אחרי תקנת הגאונים. אז אני עכשיו עובר ביום ראש חודש סיוון, ונעסוק בנושא של מתן תורה. אני רוצה להזכיר לעצמנו ואני רוצה להסביר פשט. מין משמעות חדשה בגמרא בשבת שלא צילמתי אותה כי היא ידועה לכולם. כאשר המלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא מה לילוד אישה בינינו והשם אומר למשה אחזר להם תשובה, אני לא צילמתי את זה כי יודעים את זה כולם בעל פה מתמיד. אז הגמרא בשבת פי זין אומרת שלפני שמשה נותן את התשובה השם אומר לו אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. מה המשמעות של האחיזה בכיסא הכבוד? מה המשמעות של האחיזה בכיסא הכבוד? אפשר לפרש את המשמעות של האחיזה בכיסא הכבוד בשתי משמעויות. שלום, שלום, בוקר טוב, חודש טוב. אפשר להסביר את המשמעות של האחיזה בכיסא הכבוד בשתי משמעויות, בשתיהן נכונות. הסבר אחד לפי הכוזרי. שהכוזרי מביא שנשאלה השאלה איך יכול אדם בשר ודם, כמו שמלאכי השרת אמרו, מה ילוד אישה בינינו? איך בשר ודם יכול להידבק באלוקות? אין דבר כזה. אלוקות לחוד ובשר ודם לחוד. האלוקים בשמיים ואתה על הארץ. בשר ודם יכול להידבק באלוקות, לכן מסביר הכוזרי, לכן מעמד הר סיני היה בהמונים גדולים, לא רק למשה רבינו, אלא כולם ראו וכולם שמעו את הנבואה של משה, לומר שגם בשר ודם יכול להידבק באלוקות. אז באותה השעה גם בני ישראל היו במדרגת נביאים. אז משה שמייצג את עם ישראל, נאמר לו, אחוז בכיסא כבודי, כלומר, בשר ודם יכול להידבק באלוקות, ממילא הוא יכול להידבק בתורה, יוצא שהמילים אחוז בכיסא כבודי מסמלת לפי זה את ההידבקות בתורה שהיא אפשרית. אפשר להיות בשר ודם, ובשר ודם נאמר עליו קדושים תהיו, כמו שהרבי מקוצק אומר, אנשי קודש תהיו לי, מלאכים יש לי מספיק, אני רוצה שאתם תהיו אנשים, בשר ודם, אבל תהיו אנשי קודש תהיו לי. זה משמעות אחת של אחוז בכיסא כבודי. אני רוצה היום לפרש משמעות שנייה של האחוז בכיסא כבודי, על פי הגמרא במסכת בבא מציעא, בעניין לא בשמיים היא, בעניין תנורו של חנניה, שהגמרא ידועה, רק אני רוצה לפי זה להסביר את העניין של מעמד הר סיני, ולשם כך נתתי לכם צילומים, ומי שאין לו יכול לקבל מכאן צילום, אולי רבי אלקלעי הגיע עכשיו, מוזמן לקחת צילום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. אז נעשות בגמרא הזאת בעניין תנורו של חנניה, שזה סמל למחלוקות של חכמים. מהו תנורו של חנניה? אמר רב יהודה אמר שמואל, שהקיפו דברים כאחנה זו וטימאוהו. כלומר, נפלה מחלוקת בין רב לזר לחכמים בעניין תנור, מה המיוחד בתנורו של חנניה ולמה הוא נקרא תנורו של חנניה. הוא עשוי חוליות חוליות עגולות ומונחות זו על גב זו, והן לא מחוברות אלא רק חול בין חוליה לחוליה, והשאלה אם זה נקרא מחובר לקרקע או לא מחובר לקרקע. הדברים בנויים על מה שכתוב בתורה בפרשת שמיני, אך מעיין ובור, מקווה מים יהיה טהור. כלומר, אם שרץ נוגע בדבר קבוע ומחובר לקרקע, השרץ לא יכול לטמא מחובר לקרקע. ועכשיו השאלה, התנור הזה שעשוי חוליות חוליות, ודומה לנחש, דומה לחנאי, אז האם באמת התאורות האלה הם טמאים או טהורים? מה השאלה? השאלה ההלכתית בהלכות תאורות, אם זה נקרא מחובר לקרקע, אז השרץ לא מטמא את התנור, אז גם התאורות שעשו בתנור הן תאורות. ואם נגיד שהחיבור הזה הוא לא נקרא חיבור כי זה בלי טיט, אז זה לא מחובר לקרקע, זה רק מונח, אז זה נקרא תנור המטלטל. אם תנור המטלטל, אז זה מקבל תומה. אם מקבל תומה, אז אם בא לשם תרומה, זה שורפים את זה. אז אומר רש"י, אחנאי נחש, דרכו לעשות בעגולה להכניס נבו אצל פיו, ככה רגיל הנחש. כל תאורות שתהיה רב לזר על דמעשה, מעשה שאירה נשנה שהלכה זו בית המדרש, שנפלה תומה להעביר תנור זה, וחזרו ועשהו על גביו תאורות אחר כך. ותיארם רב לזר, כי הוא החשיב את התנור כמו קרקע. והביאום לחכמים ושרפום לפניו, כי אמרו חכמים, זה כמו מטלטלין, וזה מקבל תומה. תנה, אז שמואל דורש את המילה חנאי בדרשה כזאת, שהקיפו דברים כאחנה זו ותימו, כמו שהנחש הוא עגול, ככה הקיפו אותו בדברים. מה הדברים שהקיפו את רב לזר? תנה. באותו יום הישיב רב לזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמר להם רב לזר, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. החרוב הוא יוכיח. נקר חרוב ממקומו מאמה. ואמרי ל-400 אמה, אז החרוב ממושמע לרב לזר. למרות שכל מי שיודע החרוב יש לו שורשים מאוד מאוד עמוקים, ואי אפשר בכלל להוציא אותו מהאדמה, אז זה דבר מיוחד שהחרוב נעקר ממקומו לכבודו של רב לזר. אמרו לו חכמים, הם מביאים ראיה מן החרוב, זה לא ראיה. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. ליד בית המדרש עברה אמת המים, חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו חכמים, אין לו עם ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. איתו כותלי בית המדרש ליפול, גער בהם רבי יהושע ואמר להם, אם אתם חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מעטיבכם. לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, לא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין מתים ועומדים. אז הוא כבר הביא להם שלוש הוכחות, הביא להם חרוב, הביא אמת המים, הביא כותלי בית המדרש, בסוף חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי מהשמיים יוכיחו. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. אז בסוף רבי יהושע עמד ואמר, לא בשמיים היא. מהי לא בשמיים היא? אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני. אנחנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בתורה בהר סיני, אחרי רבים להטות. אז הולכים אחר הרוב. השכחי רבי נתן לאליהו הנביא אמר לו, מה יביד קודש הבריך ובא אישה אתה? אמר לו, כך חייך. ואמר, ניצחוני, בניי ניצחוני. אמרו, אותו יום הביאו כל תוארות שתהיה רב לזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכו, ונידו אותו שהוא לא שומע לכל החכמים. ואמרו, מי ילך אצלו? ויודיעו, היה חכם גדול בתורה, אמר להם רבי עקיבא, אני אלך, שמה ילך אדם שנוהגון ויודיעו, נמצא מחריב את כל העולם כולו. מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים, מתעטף שחורים, ישב לפניו בריחוק 400. אמר לו רב לזר, עקיבא, מה יום מיומיים? אמר לו רבי, כמדומה לי שחברים בדלים ממך. בדלים כי אתה בנידוי. הפוק הרב גדע וחלץ נעלה ונשמט וישב על גבי קרקע, זלגו עיניו דמעות, לקה עולם שליש בזיתים, שליש בחיטים, שליש בסעורים, ויש אומרים, בצק בידי אישה תפח. כלומר, היה לו כוח רוחני עצום לרב לזר. תנה, אח גדול, אף גדול, כלומר היה חרון אף גדול בעולם, היה באותו יום, שכל מקום שנתן בו עיניו, רב לזר נשרף. אב רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד עליו לחשו לטובעו, אמר כמדומני שאין זה בשביל רב לזר בנורקינוס. עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, לא לכבודי עשיתי, לא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך שלרבו מחלוקות בישראל ונח היה מזהה פה. טוב. הכוח של רב לזר היה כוח עצום בתורה. מי שמכיר תולדותיו של רב לזר בן נורקינוס, יודע שאבא שלו היה עשיר גדול, ונתן לו לחרוש את השדה במחרשה, והוא חשקה נפשו בתורה, ואבא שלו לא הסכים. אז בנערותו, הוא הלך ללמוד בישיבה, ואפילו לא היה לו מה לאכול, אכל אפר. אכל אפר, בא לבית המדרש, ראו שהוא, יש לו אורח רע מהפה, אמרו מה קורה לו, הוא לא אוכל, אין לו אוכל. אבל לא דבקות עצומה בתורה. ואביו היה עשיר גדול, עד שאביו בא וראה איך שהוא גדול בתורה, אז הוא כבר נשאל על הנדר שהדיר אותו מנכסיו, נתן לו את נכסיו. הוא היה גדול בתורה, אבל הוא היה מאוד תקיף בדעתו. והשאלה היא, כנראה, בגמרא, שגם רב לזר יודע שכתוב בתורה אחרי רבים להטות. אלא השאלה, מה זה הרבים? הרבים זה רבים של כמות או רבים רבים של איכות? הוא הבין שהצדק איתו ואין לו ספק בדבריו. אז מבחינה איכותית, הוא אומר, מה זה אני? אני הרבים, אני רב לזר. עובדה שכל האותות שהוא עשה, כולם עובדים. אז זה מראה שיש לו כוח אלוקי מיוחד. טוב, אז אחרי רבים להטות, זה הוא הרבים והוא הכל, מה השאלה? אבל בתורה כתוב אחרי רבים להטות. אז מה כל המופתים שהוא עשה? בהתחלה הוא עשה מופת של החרו. אחר כך עשה מופת של אמת המים. אחר כך עשה מופת כותלי בית המדרש. יגיד לו רב יהושע, בהתחלה לא בשמיים היא. למה בהתחלה אומרים לו, אין מביאים ראייה מן החרו. אחר כך אין מביאים ראייה מאמת המים. אין מביאים ראייה כותלי בית המדרש. בסוף אמר לו, לא בשמיים, יגיד לו מההתחלה, מה כאן הדיון, כאילו שיש פה מסע ומתן גדול, כך שואל הגאון מבילנה. יגיד לו מההתחלה, לא בשמיים, וגמרנו. חוץ מזה, מה זה לא בשמיים? התורה ניתנה בשמיים, אז אם השמיים יוצאת בת קול, זה לא גרוע ממה שכתוב, הידבר השם אל משה למור, קח את הארון, או כן, בנות צלופך דוברות. אם השם מהשמיים אומר, כן, בנות צלופך דוברות ונותנים להם נחלה, אז למה בת קול לא יכולה להוכיח שהלכה כרב לעזר, מה ישנה? מסביר הגאון מבילנה מה זה כאן העניין הזה של האותות, שכל עוד ואות יש לו מעלה מיוחדת. החרוב מעיד על תכונתו של רב לעזר הגדול, שהוא היה רחוק מגשמיות, עובדה שבנערותו הוא ההביל את כל העושר של אביו, היה עשיר גדול, והלך ללמוד בית המדרש. אחר כך אמרתי, אפילו הוא לא אכל כלום, אכל אפר, לא היה לו מה לאכול. זאת אומרת, הוא לא החשיב גשמיות לכלום. אז מלא הוא קרוב לרוחניות, כי הגשמיות מונעת מהאדם להתקרב לרוחניות. אבל את לא גשמיות זה כמו החרוב. אפילו מה שהוא אוכל היום זה כמו החרוב שמסתפקים ממנו מועט, כמו רב שיון בר יוחאי, שהשם ברא לו עץ חרובים ליד המערה, אז תכונת ההסתפקות במועט אומרת שהוא קרוב לרוחניות ורחוק מגשמיות, אז זה אומר שראוי לקבוע הלכה כמותו. אמרו לו חכמים, נכון, תכונת ההסתפקות במועט היא תכונה חשובה, אבל לא תכונה בלעדית, ולכן זה לא מספיק לקבוע הלכה כמותו. אמר להם, אמת המים תוכיח. איפה המים הולכים? המים הולכים תמיד למקום הנמוך, וזה הרי התכונה של מתן תורה. במתן תורה, בחודש השלישי, ראש חודש, היום, ראש חודש סיוון, מה כתוב בתורה על זה? בשמות פרק אף, בחודש השלישי לצאת בישראל מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וישאו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, אומר רש"י כאיש אחד. שואל האור החיים הקדוש, מה פתאום הם נהיו כאיש אחד בלב אחד? כמו שאומרים חז"ל, כל חניות ותערובת הוא מחלוקת, ולמה פה לא היה מחלוקת? למה פה זה ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד? אומר האור החיים הקדוש, כמו המדבר. למדו מהמדבר. המדבר הוא מקום נמוך ושפל, ולכן בני ישראל קיבלו עליהם לא לקנטר אחד את השני, לא להתווכח, לא לצאת מחלוקות, קיבלו את התכונה של הענווה. והענווה היא תנאי למתן תורה. כי אם אדם מגיס דעתו, זה מביא אותו לידי טעות, הוא חושב, אני צודק, אני צודק. אבל הוא היה ענוותן גדול, לכן אמת המים, שמוכיחה שהמים הולכים למקום הנמוך, מוכיחה שהוא ענוותן גדול. ובכן, ההוכחה השנייה היא מצטרפת להוכחה הראשונה, דהיינו, אם אמרו לו, אין מביאים ראייה מן החרוב, אמרו לו שתכונת ההסתפקות במועט היא לא דיה. אמר להם, כן, יש לי גם תכונת הענווה, ראייה מאמת המים, שזזה, אז נס גדול. לא הספיק תכונת הענווה, אמרו לו, אין מביאים ראייה מאמת המים, לא מספיק. כנגד הרבים, לא מספיק. אמר, כותלי בית המדרש יוכיחו. מה זה כותלי בית המדרש? הוא היה השקדן הכי גדול. כשהוא בא, אף אחד לא ראה אותו מתי הוא בא, רק כותלי בית המדרש. הוא הלך גם האחרון, אז כותלי בית המדרש רואים אותו בכניסתו וביציאתו, הוא היה מתמיד הכי גדול. שקדנות, שקדנות זה בטח ראוי לקבוע הלכה כמותו, כי הוא שוקד על התורה, אז יש לו שכל של תורה, אז בטח הוא צודק. אמרו לו, אין מביאים ראייה מכותלי בית המדרש. מדוע? כי לא די בכל התכונות האלה. טוב, שם הוא מגייס לעזרתו בת קול. הבת קול אומרת הלכה כמותו, מה יש יותר מבת קול? קראנו בפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. הפסוק האחרון, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה בהר סיני. מה נגיד לי בהר סיני? שתהליך קבלת התורה נסתיים. משה קיבל תורה מסיני. אחרי שקיבל תורה מסיני, נמשך תהליך קבלת התורה. קבלת התורה התחילה בחג השבועות. אחוז בכיסא כבודי, שהזכרנו, התחיל בשבועות. מתי הוא נמשך תהליך מתן תורה? כל ימי המדבר. גם כל ימי המדבר ניתנו מצוות חדשות. כמו שהזכרנו, בנות צלופחד דוברות, שיש ירושה לבנות צלופחד בזכות האבא שלהם, שנטל חלק בארץ, שני חלקים. ופסח שני, נזכר פרשת בעלותך, וכתיבת ספר תורה, חותמת את התורה. לאורך כל תקופת המדבר ניתנו מצוות. עד מתי? עד סוף התורה. סוף התורה נגמרה תקופת מתן תורה. כלומר, מתן תורה זה תהליך נמשך. מתן תורה זה לא רק תהליך בהר סיני, כמו שחושבים, משה קיבל תורה מסיני, הכל מסיני. אבל התהליך הוא נמשך עד פטירתו של משה רבינו, עם השלמת ספר התורה שכתב משה. יוצא שאחרי מתן תורה כתוב, אלה המצוות, אומר המדרש הלכה בספרה, על הפסוק שהזכרתי, אלה המצוות, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. מעכשיו כבר הנבואה לא תעזור. עד כדי כך שכשמת משה נשתכחו כמה אלפי הלכות בגלל אבלו של משה. אמרו ליהושע, שאל באורים ותומים. אז אמר להם יהושע, אי אפשר. כבר ניתנה תורה, לא בשמיים היא. אז מה אומר לא בשמיים היא? שתורה ניתנה מן השמיים, ונמשך מתן תורה כל ימי המדבר מן השמיים. אבל אחרי תקופתו של משה רבינו, נגמר. אין יותר מתן תורה מהשמיים. זאת אומרת, אין יותר דרכי הכרעה. שאלת השאלה, שבבית המדרש תמיד יהיו מחלוקות. יוצא שהתורה נעשית כשתי תורות, זה אומר בכור, וזה אומר בכור, ומתווכחים, ולא יודעים מה ההלכה. ואולי גם במשך הגלויות שכחו את התורה, במשך הנדודים מתווכחים ושכחו מה בדיוק כתוב, אז למעשה התורה הולכת לאיבוד, ולתורה אין נצחיות. איזה דבר, איזה אמצעי התקין הקדוש ברוך הוא, שהתורה תהיה נצחית, ויוכלו להכריע את כל הספקות. תשובה, כתוב התורה אחרי רבים להטות, אחרי הכרעת הרוב. כלומר, אפילו שרבי אליעזר היה גדול בחוכמה, ואולי היה לו רוב החוכמה, אבל אחרי רבים להטות לפי המניין. כלומר, לא הולכים לפי רוב חוכמה, הולכים לפי רוב דעות. אז אם רוב דעות של החכמים הכריעו, הולכים אחר רוב דעות. שואל הרן שאלה, מה יקרה אם רוב הדעות הם דווקא טעו? והקדוש ברוך הוא אומר, אני חושב כמו רב לזר. לא, זה לא הלכה. מה זאת אומרת זה לא הלכה? הלכה היא, השם כשנתן את התורה, נתן את התורה על דעת החכמים. אז כמו שהחכמים אומרים, זאת היא התורה. הרי הקדוש ברוך הוא אולי חושב אחרת באותו רגע, זה בדיוק הבת קול, הבת קול של רב לזר. למה יצאה הבת קול? נגיד לנו, מהי התורה? התורה היא בשמיים, התורה היא בארץ. וזו המשמעות של לחוז בכיסא כבודי. ברגע שקיבל משה את התורה, אז התורה היא בארץ. אם התורה היא בארץ, אז התורה נקבעת לפי חכמי הדורות. אז מה נותן נצחיות לתורה? זה שחכמי הדור קובעים את התורה. זאת אומרת, שמה שכתוב כאן, פגש את אליהו, שאל אותו, מה עושה? הקדוש ברוך הוא באותו שעה, אומר לו, ניצחוני בניי ניצחוני. ניצחוני זה לא לשון ניצוח, אלא לשון נצחיות. איך בניי מנציחים את התורה, איך התורה תהיה נצחית, בעזרת הכלל של אחרי רבים להטות. יוצא לפי זה שהתורה בעצם היא ניתנת על פי רוב. פה באים לעיקרון של רוב ושואלים, האם רוב מברר את האמת המוחלטת, או רוב אומר, הלך אחר הרוב, אבל אם רוב זה בירור או רוב זה דין. יש דין רוב, יש דין כל קבוע כמחצה על מחצה. בדרך כלל רוב מברר את האמת, אבל יכול להיות שהרוב הוא לא האמת, יכול להיות שהאמת היא המיעוט, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהתורה תהיה כמו דעת הרוב. איך אני יודע את זה? כתוב בתורה, לא תעשו מה דבר שיגידו לך ימין ושמאל. מה זה ימין ושמאל? אומרים חז"ל, אפילו יגידו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, יגידו לך הפוך, על ימין שהוא שמאל, אז גם כן ככה הלכה. ולמה ככה הלכה? כי זה היה רצון הקדוש ברוך הוא בבריאה. איך רואים? כי גם הבריאה של האדם הייתה על פי עיקרון של רוב, כמו שהבאנו הרבה פעמים את המדרש של רבי סימון, ואני חוזר עליו עכשיו, כי הוא קשור למתן תורה. איך? כולם מכירים את המדרש שאני אביא בכל השיחות. בשעה שבאה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים וחבורות חבורות, והם אומרים אל יברא, והם אומרים יברא, הדעה עוד הכתיב חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, האדם גומל חסדים. האמת אומר אל יברא שכולו שקרים, כמה אנשים מתחמנים כל היום. צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא שכולו קטטה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? מצב של תיקו, אי אפשר לברוא בתיקו. נטל את האמת והשליחו לארץ. הדעה עוד הכתיב ותשליך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיסיה שלך? חותמך אמת, מה אתה זורק אותו לארץ? אמר להם, לא הבנתם. רצוני שתעלה אמת מן הארץ, דכתיב, אמת מארץ תצמח. שואלים, מה הקדוש ברוך הוא רצה? להשיג רוב. איזה רוב הוא השיג? חסד אומר יברא, צדק אומר יברא. השלום אומר אל יברא, כולו קטטה. יזרוק את השלום לארץ. וישיר את האמת אצלו. תשובה, אם השם ישיר את האמת אצלו, נמצא שצריכים לשאוף לאמת האלוקית. אדם יכול להגיע לאמת האלוקית? לא. והשלום שבארץ אומר שאדם כולו קטטה, ואדם יכול להגיע לאמת האלוקית? ודאי שלא. אז אם כן אין ערך לבריאת האדם, הוא לא יגיע לאמת האלוקית. אמר הקדוש ברוך הוא, יש אמת השם לעולם בשמיים, ויש אמת בארץ. לכן אני משליך את האמת לארץ, שתעלה האמת לארץ. אז מה יוצא? שהעיקרון של בריאת האדם היה מלכתחילה על פי רוב. מה זה על פי רוב? שהחסד והצדק אומרים יברא, והשלום אומר אל יברא, שניים מול אחד. מה אומר הבריאה של האדם בעיקרון של רוב? זה אומר שתעלה האמת מן הארץ על פי עיקרון של רוב, כי אחרת האדם לא יכול להתקיים. אז כשהאמת עולה מן הארץ על ידי עם ישראל, היא עולה על פי אותו עיקרון של רוב. יוצא שזה האמת שהשם רצה שתעלה מן הארץ. יכול להיות שרב אליעזר צדק? יכול להיות. יכול להיות שהאמת האלוקית היא אחרת? יכול להיות. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שהתורה תהיה לפי הרוב, אחרת היא לא תתקיים. אז אם כן, לא בשמיים היא. לא בוסקים הלכה לפי השמיים, בוסקים הלכה לפי הרוב בארץ. ממילא יוצא שלכן נידו את רב לזר. כי לפי רב לזר הוא מקעקע את היסוד של נצחיות התורה, ולכן נידו אותו. פלפי שלו תכונת השקדנות, כמו כותלי בית המדרש, ותכונת הענבה, כמו אמת המים, ותכונת יסגור למועד כמו החרוב, אבל כל תכונות אלו הן תכונות טובות, אבל לא מספיקות. כי ההלכה היא על פי הרוב, וזה העניין של לאחוז בכיסא כבודי. האחיזה בכיסא הכבוד אומרת שמשה רבנו עכשיו במתן תורה הולך להוריד את התורה לארץ. להוריד את התורה לארץ זה אומר לא את התורה השמיימית, אלא את התורה לארץ שתהיה תורת חיים, תורה חיה, תורה נצחית, תורה אמיתית. איך היא תהיה? איך ניצחוני ועלי ניצחוני? איך זה יהיה לדורות? על ידי עיקרון של רוב, כלומר, למה שכתוב בתורה, לא תעשו מה דבר שיגידו לך ימין ושמאל. אם כן, החידוש של מתן תורה הוא באמת החידוש הזה. רצוני שתעלה האמת מן הארץ. אז זה החידוש של מתן תורה. אז יש אם כן שלושה חידושים במתן תורה, כמו שנסכם את שיחתנו. החידוש הראשון, עצם העובדה שהשם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. וזה לבד שני חידושים. בחר בנו מכל העמים, זה בחירת ישראל, וגם נתן את התורה. אבל בחירת ישראל לחוד היא גם דבר גדול, כמו שאנחנו רואים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, לא נתנת תורה דיינו, קרבנו להיות לו לעם סגולה. זה לבד דבר גדול, שאומות העולם, אפילו היום הנשיא טראמפ הביא שגרירות לירושלים, וכל אומות העולם מתחילים להבין שעם ישראל הוא עם סגולה. לא בגלל שהוא מייצא מטוסים ומזלטים להודו, ולא בגלל שאפילו מדינות בעולם קונות ממנו כל מיני טכנולוגיות, ולא בגלל שהמציאו את הווייז, הוא עם סגולה. הוא עם סגולה שהשם בחר בו בלי תנאי. זה אפילו אומות העולם היו מבינים. אז עצם הבחירה של עם ישראל מתגלית בזה שבחבל מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה חידוש אחד שנתן לנו את תורתו. אז יש לנו, ברוך השם, זכינו לקבלת התורה בחג השבועות. אבל החידוש היותר גדול הוא שנתן את התורה על דעת החכמים. שכתוב בתורה לא תעשו להגיד לך ימין ושמאל. שהתורה היא כמו החכמים שיפסקו את ההלכה. ואם רוב החכמים פוסקים כך את ההלכה, אז רצון הקדוש ברוך הוא שתעלה אמת מן הארץ, בכך מתגשמת מטרת הבריאה. אם כן, האדם נברא על פי העיקרון של רוב, וגם אין העולם יכול להתקיים אלא על פי עיקרון של רוב נגד המיעוט. ולכן מה נשאר? שבשביל ללמוד תורה למנות לנו רב לזר צריכים תכונת השקדנות, וצריכים תכונת ההסתפקות במועט, וצריכים ולא לרדוף אחרי החומריות, וצריכים תכונה של הענווה. כל זה תכונות נצרכות ללימוד תורה, אבל הכרעת התורה של החכמים היא על פי העיקרון של הרוב, אחרי רבים להטות, אומר הר"ן, ומילא אפילו אמרו לך על ימין שהוא שמאל, אפילו אם חכמים באיזושהי סיבה הם טועים בדין, אבל ככה זה רצון הקדוש ברוך הוא, אז זאת היא התורה באמת. אז זה הפירוש של לחוז בכיסא כבודי. והמשמעות השלישית של לחוז בכיסא כבודי, בשם הכוזרי אמרנו, שבשר ודם יכול להידבק לדבר רוחני האלוקי. כמו שאומות העולם לא מבינים, איך זה יכול להיות שבדם, בשר ודם, שהוא כולו גשמי, פתאום הוא ידבק לדבר אלוקי, זה דבר נשלל, הם לא מבינים. אבל היהדות מחנכת אותנו שהאדם, בשר ודם, יכול לקדש את עצמו, כמו שכתוב בתורה, קדושים תהיו, ויכול להתקרב לבורא יתברך. מאור החום, מפתח הנול ויזכה כולנו לקבלת התורה בחג השבועות.